השבוע, אחרי הסיפור של קורח, הייתה נפתחה הארץ ונבלעו קורח והחבורה שלו, ויצא אש מעת השם ושרפה את ה-250 איש מקריבי הקטורת, וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון, אתם עשיתם את עם השם, ואז התחילה מגיפה בעם. ואז אומר משה לאהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת או מקטורת, ומחפר על העם, והקטורת עוצרת את המגיפה. ואז מגיע הדיבור, וידבר השם, זה בפרק י"ז, פסוק י"ז, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וקח מאיתם מטה מטה לבית אב. זאת אומרת, לכל בית אב, לכל שבט, מעניין מאוד למה שבט נקרא כאן בית אב. וזה לא בית אב, בית אב זה בכל שבט, היו כמה וכמה בתי אב. זה חמישי. אמרתי רק בקיצור את הסיפור שהיה, שכתוב לפני כן, אבל אחרי שהיה כל הוויכוח, שקורח ונשרפו ונבלעו באדמה והכל, והייתה מגפה, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, בואו נעשה בחינה, נעשה מבחן, במי הקדוש ברוך הוא בוחר? מבין כל השבטים, שיהיה הכהן, איזה שבט יהיו הכהנים. אז השאלה הראשונה שנשאלת, מה מתחדש פה? היה כבר עד עכשיו, ערערו על הכהונה ונשרפו ונבלעו באדמה חיים, ועכשיו פתאום מגיעים ממבחן חדש, שכל שבט יביא מקל אחד, ואת המקל הזה יכניסו ויעמידו במשכן, ויראו איזה יצא ציץ. נכון, אילון הוא העם היה... ואילונו כל הדת בישראל, ואז התחילה המגיפה, ואז היה הקטורת, ואחר כך מגיע וידבר דבר על בני ישראל מטה מטה. מה מתחדש פה? אז יש ככה, יש כמה... אתם המקרה את השם. הנקודה היא, מה מתחדש פה? מה זה המטה? אז פירוש אחד דווקא, היום לא עולה לי כל כך ברור התשובה, אז התקשרתי לאבא שלי, שאלתי אותו, אז הוא אומר שיש את הסופים ויש את הבלועים. מה ההבדל ביניהם? מי הם אלה שנשרפו? מי הם אלה שנבלעו באדמה? אלה שחלקו על משה רבינו, שחלקו ועל נבואת משה. יכול להיות כולם קדושים ובתוכם משה, מדוע תתנסו? חלקו על נבואת משה. תלית שכולה תכלת, חייבת בציצית, בית מלא ספרים, מזוזה, היה להם שאלות על משה, הם כפרו בנבואת משה, אמרו, כמו שהיה תרגום לנתן בן עוזיאל מביא, לדין ולדיין, משה שקרן, באו וזה היה סוג אחד של כפירה. האנשים האלה, העונש שנגזר עליהם היה להיבלע באדמה. עכשיו, יש קבוצה שנייה, אלה שחלקו על כהונת אהרון. באו לחלוק על הכהונה. הם טענו, אנחנו רוצים להיות כהנים, מה פתאום אהרון הכהן? זה שתי סוגי אנשים עם שתי סוגי טענות. עליהם נגזרה שריפה. הקטורת זה אש, הם ניסו להקטיר קטורת ונשרפו והאש יצא. אז זאת אומרת שיש פה שתי קבוצות. הגמרא למשל מסתפקת, מה יהיה עם הבלועים, אלה שנבלעו באדמה? האם יש להם עולם הבא או אין להם עולם הבא? למה כל הדיון הזה הוא רק לגבי אלה שנבלעו באדמה? המשנה בסנהדרין. על הנשרפים הם בכלל. אבל שאני אתם בדיוק ההפך, של הנשרפים יש ודאי עולם הבא. השאלה מתחילה רק עם הבלויים. למה? בגלל שעולם הבא זוכים הרי רק בכוח התורה. יש שב שמעת בהקדמה, שב שמעת בהקדמה, קצת חושן, יש לה הקדמה מאוד יפה וארוכה, שם הוא כותב שכל לזכות לעולם הבא זה רק דרך תורה. כמו גמרא בכתובות, דווקא י"א עמוד ב', הגמרא אומרת שם, אמר לו, אמר ריש לקיש לרבי יוחנן. מי? נשים במאי זכיין. מה? הנה, נשים במאי זכיין. ומה נשים זוכות? שמחכים לבעלים שחוזרים מהבית מדרש, ושלוקחות את הילדים לבית המדרש. חסר להם מצוות? יש בלי סוף מצוות שאנשים עושות. כן, אבל אם רוצות לזכות לעולם הבא, לזכות לחיי העולם הבא, לתחיית המתים, לכל הדברים האלה, זה רק דרך תורה. אז איך יש לנשים קשר לתורה? זה על ידי שתי הדברים האלה, או שמביאות את הילדים לבית המדרש, או שמחכות לבעלים שיחזרו לבית המדרש. אבל יש בפיוטים, אומרים להחיות מתים בתללי שינה. אז המטה לוי, המפרש במקום, אומר מה זה להחיות מתים בתללי שינה? אומר שכשאדם לומד תורה, תוך כדי הוא נרדם, זה נוזל לו רוק על הספר, תללי שינה, את הרוק הזה הקדוש ברוך הוא עושה, ואיתו הוא יחיה מתים. ככה כתוב, זה הפסרו של המטה לוי. אותו ואת ההורים שלו ואת כל מי שהחזיק אותו, זה המחזיקי תורה. אומר, רבי מצאתי להם תרופה, הגמרא שם בכתובות שהתחלנו להזכיר. אומר, מה יהיה, האם עמי הארץ יקומו לחיי עולם? אז הוא אומר, מצאתי להם, הוא אומר, לא, מי שעוסק בתורה, אומר, רבי מצאתי להם תרופה מהתורה. שמה שעל ידי זה שמחזיקים תורה, אז יש להם זכות לקום לחיי העולם. שם השמעת המעריך בזה. אבל היסוד הדברים הוא כזה, לזכות לחיי העולם הבא, זה על ידי לימוד התורה, על ידי תורה. מי שחולק על נבואת משה, מאבד את העולם הבא. לחלוק על כהונת אהרון, לא חייב להיות קשר לעולם הבא. אבל לחלוק על משה, לחלוק על תורה, אז ככה הם מאבדים את העולם הבא. עכשיו, שתי הדברים שהיו עד עכשיו, שנפתחה הארץ ונבלעו, שאהרון, אלה שחלקו על אהרון, נשרפו, זה היה עונש. הקדוש ברוך הוא עדיין לא ענה על הטענה שלהם. הם טענו מי אמר שאהרון נבחר. הקדוש ברוך הוא עכשיו הולך להראות להם שאהרון נבחר. מה שהיה עד עכשיו זה היה רק עונש. זה היה פתרון לבעיה. זאת לא הייתה תשובה. מעניין מאוד בלשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה פרק ח'. משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות, על פי ניסים ומופתים, יש בליבו דופי. זאת אומרת, יש בליבו פיקפוק. אלא שבאוזנינו שמענו, בעינינו ראינו, ונאמר, וגם בך יאמינו לעולם, אמונה שהם בדופי, אמונה שהם בפקפוק, ראינו, שמענו בעצמנו, לא ניסים. עכשיו הוא אומר, ובכל זאת הרי אתה רואה שמשה רבינו, כל הסיפורים במדבר, זה ניסים, מן, באר, הארץ פותחת את פיה, כלומר, כל הניסים, כל האותות שעשה משה, על פי הצורך עשם. על פי הצורך, הוא אומר, צמאו בני ישראל המים, אז הוא הביא להם מים, היו רעבים, הוריד להם מן, רצו בשר, הביא להם בשר, חלקו עליו עדת קורח, אז פתחה הארץ את פיה ובלעה אותם. צורך. למה? היו במדבר. היו במדבר. אז איך יהיה להם מים? אז היה נס ונהיה מים. כן. מה שהוא בעצם אומר, מה שהרבא אומר, הניסים היו כי היה צריך אותם. לא בגלל שהניסים לא מהווים הוכחה לנבואת משה. לא הנס הוא ההוכחה, אלא הנס קרה, כי היה צריך באותו רגע מים. אז איך יהיה מים? אז במקום שיהיה מים בדרך טבעית, היה מים בדרך ניסית. עכשיו, מה מעניין הוא בלשון הרמב״ם? כן. אתה אומר רמדבי שקר. הם נסית ומדיח. זה לא בא, זה לא בא. יש או הרמב״ם ממשיך, זה המשך, זה פרק י' ברמב״ם. הרמב״ם מתחיל ככה, הוא מתחיל פרק ז' לדעת שהקל מנבא את בני האדם, פרק שלם. אחר כך יש פרק ח' שהוא בא לדון על נבואת משה, הוא אומר שנבואת משה לא מפני האותות והמופתים. אחר כך הוא ממשיך ואומר שכל הנביאים כן צריכים להביא אות ומופת, ואיך בודקים אותם. הרמב״ם כותב שם שבודקים אותם פעמים הרבה, כל פעם שיגיד דברים שיקרו, וכשהם קורים, אז אנחנו מאמינים שהוא באמת נביא אמת. אבל זה באמת, זה ארבע פרקים ברמב״ם, אבל לענייננו, המעניין זה לשון הרמב״ם שהוא אומר, חלקו עליו קורח ועדתו, אז הוא עשה להם נשע הארץ סיבה אותם, על פי הצורך, פשוט היה צורך. זה היה צורך, לא הייתה ברירה, אבל זה עונש על הדבר, על מה שהם עשו, הבלויים, השרופים, חלקו על משה, חלקו על אהרון, והם קיבלו את העונש. יש מהרשה. המהרשה, השרופים זה החולקים על אהרון, והבלועים זה החולקים על משה. יש מהרשה, שהמהרשה כותב, שאיך כתוב בפסוק? בתהילים. ועל משה, איך? ועל משה במחנה, לאהרון ויקנאו. ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. אומר המהרשה, שהם קינאו בדברים הלא נכונים. הוא אומר למה? משה רבינו היה שתי דברים. מצד אחד, משה ייקח את האוהל, ונטע לו מחוץ למחנה, והיעקב מבקש השם יצא לאוהל מועד השם מחוץ למחנה. זאת אומרת, משה פרש מהעולם, פרש מהכל, ישב מחוץ למחנה ועמל בתורה. בזה הם קינאו? לא, וחבל. הם היו מקנאים בזה, זה היה קינאת סופרים, תרבה חוכמה, והיו זוכים באמת לזכות להיות כמו משה רבינו. הרמ"א אומר שכל יהודי יכול להיות כמו משה רבינו, אם הוא ילמד תורה ויתאמץ ויעשה וישיג. מבחינת כמה שהוא יכול להשיג, כן. לעומת זאת, אצל אהרון גם כן היה חלק של קנאה חיובית. מה? לקנא באהרון על זה שהוא אוהב שלום ורודף שלום. וזה הרי כל אחד יכול לעשות. שילך גם הוא ויואב שלום וירדוף שלום, לפי התרגה שלו, לפי המעלה שלו. אבל גם יש שני חברים שרבים שיכול ללכת לזה ולהגיד לו שהוא חושב עליך בעצם חיובי והוא לא רוצה לריב ולפשר. אבל מה הם עשו? ויקנאו למשה במחנה. לא כשהוא היה מחוץ למחנה. ולאהרון במה הם קינו? בזה שהוא קדוש השם, לא בזה שהוא נמצא בין האנשים ואוהב שלום ורודף שלום. זאת אומרת, הקנאה שלהם הייתה בדבר הלא נכון. הייתה קנאה במשה וקנאה באהרון, אבל בשתיהם זה היה בדבר הלא חיובי, לא במה שצריך לקנא. במחנה ולא מחוץ למחנה. כן, ולאהרון קדוש השם. וזה, מה זה קדוש השם? כאילו פרוש, שונה מכולם, לא בזה שהוא היה מעורב בין הבריאות ואוהב שלום ורודף שלום. במה? בזה שהוא קדוש השם? במה שאני לא יכול להשיג? זה לא קנאת סופרים. קנאת סופרים זה מה שאני יכול לעשות, לא מה שאני לא יכול. אני מקנא בו שהוא כהן. אני לא כהן ואני לעולם לא אהיה כהן, ואין לי סיכוי להיות כהן כי נולדתי ישראל, מה לעשות? זה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. צריך לקנות זה משהו כן, עכשיו, ולכן מה שהקדוש ברוך הוא עשה עכשיו תנס זה הוכחה על כהונת אהרון. יש אלשיך, אלשיך הקדוש כותב ש מה היה ואילונו כל אחרי הבלוי והטרופים, ואילונו כל העם על משה ועל אהרון, אתם עמיתם את עם השם. מה מתחילה מגפה בעם? אהרון לוקח את הקטורת כאשר דיבר משה, וחפר עליהם כי יצא הכסף מלפני השם החל הנגת, ויעמוד בין המתים ובין החיים, כמו שרשי מתאר את זה, אחז את המלאך ועמידו בעל כורחו. כאילו, איך עושים את זה? תופס במלאך את המלאך המוות ולא נותן לו ללכת. אמר לו המלאך, אנחנו לעשות שליחותי. אמר לו, משה ציווה אני לעכב על ידך. אהרון אומר לשטן, למלאך המוות, אמר לו, אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משה. אמר לו, אין משה אומר כלום מליבו אלא מפי הגבורה. אם אין אתה מאמין, הרי הקדוש ברוך הוא משה אל פתח אוהל מועד, בואי מי הוא שאל. וזהו שנאמר, וישב אהרון אל משה. ככה הוא עוצר את המגיפה, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגיפה, והמגיפה נעצרה. עכשיו אומר אלשיך, יש סיפור מאוד מעניין בזוהר. הזוהר אומר שהיה רבי אבא, הגיע פעם לכפר תרשה. רבי אבא הגיע לכפר תרשה. ואז באו אנשים לומר לו שיש פה מגפה קשה מאוד. וכבר שבעה ימים שיש מגפה וכבר מתו הרבה אנשים. אז הוא אמר, טוב, בואו נעלה לבית הכנסת ונעשה תפילה. נבקש רחמים. עומדים לעלות לבית הכנסת ותוך כדי באים אנשים ואומרים, תראו, יש שלוש אנשים עכשיו שעומדים למות. הם גוססים. ככה, מצב כבר כל כך קשה, אין אפילו זמן לעלות לבית הכנסת, תיקחו 40 אנשים מנכבדי העיר, ויתפזרו 10-10 בכל רוח, 10 בכל קצה של העיר, ויגידו את פרשת הקטורת 3 פעמים, את פרשת הקטורת, ואחר כך ילכו לבתים של הגוססים ויגידו עוד פעם פרשת הקטורת, ובאמת המגפה נעצרה. כוח הקטורת, כוח הקטורת זה ממש, כמו שהוא אומר, לתפוס את מלאך המוות זה לא יוצאת לו לעשות את מה שהוא רוצה. ממשיך הזוהר ואומר, אמרו ממרום, משמיים, לרבי אבא, דע לך שזה מסוכן מה שעשית, כי הרי בעצם הגזרה נגזרה על פני העיר. זאת אומרת, זה לא לוחש התקוד שברי ירודי אבידינה ולא דיינה, כן? מגיע להם העונש הזה, ואתה בעצם הולך ומתערב ועוצר את זה. אז תגיד להם שיעשו תשובה, ואז יהיה תוקן. זה כאן הוא אומר שזה משה בציווי השם. הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את הסוד הזה. אבל יפה, אבל אז שיח בדיוק הולך על הכיוון שלך, שנייה. אומר ככה, אומר הזוהר, שאמרו לרבי אבא, אבל זה, עשית את זה, אבל מה, הרי הם חטאו, הגיע להם העונש הזה. אז תעורר אותם שיחזרו בתשובה ויתקנו את החטא מעיקרו. הרי שהחטא יתוקן, אז גם העונש ימותק. ואז רבי אבא דיבר איתם, הם קיבלו על עצמם שהם יותר לא יתבטלו מלימוד תורה, ובאמת הכל נמתק. ככה זוהר מספר, ומאז קראו למקום, במקום כפר תרשה, מטה מחסיה, מה זה מחסיה? לשון חס, רחמים. המקום שהקדוש ברוך הוא ריחם עליו. יכול להיות גם, לא, מטה זה איל. אבל יכול להיות, יש פה גם רמז יפה, שמטה מחסיה, ממוות לרחמים. מטה זה עיר. כן, עיר הרחמים. העיר שהקדוש ברוך הוא ריחם עליה. מטה מחסיה, ככה זוהר מספר. חלק א' דפקו. בכל אופן, אז אומר האלשיך הקדוש, אם ככה גם אצלנו, הרי עם ישראל ואילונו, כל בני ישראל, על משה ואהרון, אתם עמיתם את עם השם, הם חטאו. מתחילה מגפה בעם, מה עושים? קטורת. אהרון רץ לתוך, וירץ לתוך הקהל, ויתן את הקטורת, ויחפר על העם, והוא עוצר את המגפה. תופס את מערך המוות עוצר אותו. אבל הרי כמו שהזוהר אמר לרבי אבא, כמו שמשמיים אמרו לרבי אבא, אבל מה עם החטא? הרי ואילונו. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, דבר אל בני ישראל וכך מאיתם אתם מטה. ואז עם ישראל יכיר באמת שהקדוש ברוך הוא בחר בארון. ואז הם יחזרו בתשובה והחטא יתוקן. ולפי זה נראה לי להוסיף, על פי דברי האלשיך, נראה לי להוסיף, יש שאלה ששואלים, בסוף הפרשה כתוב, ויראו כל הנשיאים, ויקחו איש מטהו. כל אחד לקח את המקל שלו. והיה לי קשה היום, מה זה ויקחו איש מטהו? מה זה משנה שהם לקחו כל אחד את המקל שלו? ויראו ויקחו איש מטהו. טוב, ראו שיתצית ויגמול שקדים, ומשה ראה את כל המטות, אל כל בני ישראל. למה התורה מציינת שכל אחד לקח את המקל שלו? יכול להיות שהכוונה הייתה שיש פירוש של הצדיק מרוז'ין. אומרים את זה או בשם הצדיק מרוז'ין, או בשם רבי יחיאל מאיר ממגלינצה, שהוא היה פעם אצל רבי ישראל מרוז'ין, והוא אמר את הפירוש הזה. אבל משם זה יצא ש... ויראו ויקחו איש מטהו, שהם הכירו בזה. דרך אגב, אני נזכר עכשיו, יש מקור יותר קדום. רבי אברהם סבא, מגולי ספרד, חיבר ספר על התורה, צרור המור. מגולי ספרד, חיבר ספר שנקרא צרור המור, ושם הוא כבר כותב את הפירוש הזה. הוא כותב גם את הפירוש הזה, אותו פירוש ממש כמו שהממגדים, הצדיק מרוז'ין אומרים, שויראו ויקחו איש מטהו, שהם לא יתביישו לגלות ולהראות בפני כולם, לא אנחנו נבחרנו. המקל שלו הוציא ציץ, פרח, שקדים, והמקל שלי כלום. והם לקחו את המצות והראו את זה לכל בני השבט. איך הם אומרים? לפי מה שהאלשיך אומר, זה מסתדר מאוד יפה. הרי הסיפור הזה היה אמור להיות תיקון, לא רק להראות לבני ישראל מי הנבחר, אלא גם שעם ישראל יתקן את החטא שהם באילונו. עכשיו, המגפה נעצרה בזכות הקטורת. והסיפור הזה של להראות את המצות, היה בשביל שיתקנו, איך הם תקנו, ויראו, ויקחו איש מטהו, שכל אחד הלך, כמו הפירושים האלה, שהלך והראה את זה לבני השבט ואמר, הם נבחרו, על ידי זה היה תשובת המשקל, תיקון לחטא, וממילא כיפר על הכל. זה לפי האלשיך. טוב, לוקחים מאיתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם, שני מספר מטות, איש את שמו תכתוב על מטהו. מי יכתוב? יש אנשים שכל אחד כתב, ולכן הם זיהו את כתב היד שלהם. כל נשיא כתב על המקל את השם שלו. לא שמשה כתב את השמות של כולם. לא, כל אחד מראשי מהנשיאים. כמה מקלות היה שם? 13 מקלות. כי גם שבט אפרים מביא, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש, גם אנשי אפרים וגם אפרים מביא, וחוץ מזה, ויש את לוי, אז היה 13, כי מטה אחד בראש בית אבותם, והנחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יוועד לכם שמה. זאת אומרת, המנהיגות לא צמחה מתוך העם, זה בא מלפני העדות. ולכן שמים את המקלות שמה, שהעדות תכריע ותגלה מי הנבחר. זאת אומרת, הכהנים לא נבחרים כאילו יש לו יותר כוח פוליטי, או שולט פה, שולט שם, עושה לקרח משרד יחסי ציבור, וככה הוא יהיה הכהן הגדול. הייתה תקופה כזאת בעם ישראל לדאבוננו, כן? סוף תקופת בית שני. כן, לשכת אלוקים אותו לשכת פלדרים. לשכת פקידי ממשל. אבל בכל אופן, על פה אתה רואה שאת הכהן זה בא לפני העדות, זה המכריע, אשר יוועד לכם שם. והיה האיש אשר הבחר בו, מתי הוא יפרח. מה זה האיש אשר הבחר בו? הקדוש ברוך הוא יבחר בו, באיש הזה לא בחרתי בו, אלא הבחר בו. כשיהיה שם המקל, זאת אומרת, עד עכשיו שום דבר לא סגור. האיש אשר הבחר בו, מתי הוא יפרח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליכם. טוב, למה דווקא פריחה? דווקא פריחה? חיים, יפה. יש תורת עדות של רב לייבלה איגר, הנכד של רבי גיבי איגר, שהיה אדמור מדובלין. אז הוא כותב שהם מביאים כל אחד מתה. מה זה מתה? דבר מושלם. זהו, זה כבר מוכן, גמור, הוא עשוי. הוא לא בתהליך של צמיחה, גדילה, התפתחות. הוא עומד כבר, הוא כבר קיים. ואת המתה הזה מכניסים לתוך בית המקדש. הקדוש ברוך הוא יראה מי זה הצדיק, מי זה זה שראוי להיות הכהן הגדול, זה שמטה הוא פורח. זאת אומרת שהוא לא כבר מוכן ועשוי, אלא אם כך יש לו פרחים ויצצית ויגמול שקדים, הוא עדיין בצמיחה, הוא עדיין גודל. והוא אומר, ולכן כתוב, אשר אבחר בו, הוא כאילו כל הזמן נבחר מחדש. כי הוא לא מבחינת עצמו, אני כבר קיים, אני כבר עשוי, אני כבר מטה, מושלם, גמור. אני עדיין גודל, אני עדיין מתפתח. אדם שעדיין צומח, עדיין כל הזמן שואף קדימה, עדיין מתקדם, הוא עדיין חי. אבל אדם הזה, הוא אשר יבחר בו, בו הקדוש ברוך הוא בוחר. מי שמטה הוא יפרח, שהמטה שלו פורח. פורח, הוא ציפית פרחים, ציפים, שקדים, הוא חי. יש פירוש יפה, לומד, מתקדם. יש בן אדם שהוא כבר הגיע, אני גמרתי את המבחנים.
כל אחד יכול.
אז יש, ראיתי, יש פירוש של, ראיתי בברכת מרדכי של רבי חמות חברכי. כלומר, יש תנחומה בפרשת תרומו. התנחומה בפרשת תרומה כותב, אמר רבי לוי, כשהכניס משה את הארון לבית המקדש, הרטיבו כל העצים והרזים שהיו שם ועשו פירות. זו הרזים שנחתכו הרי מהעת, אולי נראה נחתכו לפני שנים, ועומדים שם, כבר בנו את הכל, וברגע שהכניס משה את הארון לבית המקדש, הרטיבו, לבית קודש הקודשים, הרטיבו כל העצים, הכל נהיה רטוב לחי, והעצים והרזים שהיו שם ועשו פירות, התחילו להוציא פירות, שנאמר שתולים בבית השם, וחצרות אלוקינו יפריחו, והיו הולכים ועושים פירות, והם היו פרנסה גדולה לפרחי כהונה. זאת אומרת, היו תולשים את הפירות האלה ומוכרים, והפירות טובים. פירות אכילים, כן? במשכן, והמשיך הלאה, עד שמנשה הכניס את הצלם לבית קודש הקודשים, ונסתלקה השכינה ויבשו הפירות. ככה כתוב במדרש. תנחומה, פרשת תרומה. הגפן מזהב, זה שלמה המלך עשה, אבל הכל הרטיבו, עשו פירות, חזרו לחיים. אומר, עכשיו לוקחים את המקלות, מכניסים אותם לבית המקדש, לתוך המשכן. בוא נראה, הוא מתחיל לצמוח. מה שמתחיל לצמוח, סימן שהוא, זה המקום שלו פה. המטה של הארון במקום הזה צומח, זה המקום שלו. אם זה המקום שלו, אז הארון הוא... המקום שלו פה בפנים, אלה שלא תומכים פה, למה הם לא תומכים? הרי הכל פה חי, הכל פה תומך. אם הם לא חיים, הם לא תומכים, זה לא המקום שלהם, שיצאו החוצה. זה המבחן של הפריחה. טוב, וינח משה את המטות לפני השם באוהל העדות, והיא ממחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. אז מה היה הסדר? מה הם ראו, בני ישראל? אז הפורנו אומר שויוצא... הפורנו אומר שהיום... סליחה, לא הפורנו, הרשב"ם. ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. נראה לפי פתאום משה מצאו שפרח ולא יותר. כי דכתיב, והנה פרח מטה הארון. אבל אחר כך ויצא ציץ לעיני כל ישראל, ואחרי כן ויגמול שקדים. אבל הכל היה בשלבים, שכן הוא העניין בפירות האילן, שאם הכל היה בבת אחת, אם כן כשהוציאו משה נגמר כל אותו העניין תחילה. והנה לא הייתה נראית לא הפריחה ולא הניצה. לא היה לו לכתוב והנה פרח, אלא והנה גם על שקדים, מתי אהרון לבית לוי. אז הוא אומר, מה עם ישראל ראו? פרח מתי אהרון, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. זאת אומרת, ראו את כל השלבים לעיני העם. כן. עכשיו, המלבים כותב, וכך משמע גם בספות ויומה, דף נ"ב. לא, הוציא את זה, ואז לפי הרשב"ם היה פרחים, ובמשך הזמן היה שקדים והכל. ויצא ציץ ויגמול, מה זה ציץ? זה היה שקראת את הפרח. הפרח הוא, באמצע הפרח יש לך את הציץ, שזה החלק הקטן שממנו גודל הפרי בהמשך. אחר כך הפרח נושר, והציץ גודל ונהיה הפרי. זה ויצא פרח, ויצא ציץ ויגמול שקדים. עכשיו, מה קורה ב... פה ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים, לפי הרשב"ן יצא רק פרח, ואחר כך נהיה ציץ ושקדים. לפי המלבין, וכך משמע בתוספות ביומה, וגם בגמרא קצת ככה, בגמרא ביומה אנחנו גם קצת משמע ככה, שויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים, הכל בעץ אחד. זאת אומרת, באותו עץ היה גם פרחים, גם ציצים וגם שקדים. את כל שלושת השלבים באותו עץ. מה הרעיון להראות את כולם באותו עץ? אז יש פירוש יפה של ברכת שמעון, ברכת שמעון בראשים אל שני אורפון, הראש שיבת שיבים. הוא אומר שהטענה של בני ישראל, אחרי שהם ראו את השרופים ואת הבלויים הכל, מה הייתה הטענה שלהם? משה רבינו ואהרון הכהן נבחרו בזכות הענבה שלהם, נכון? ואנחנו מה? בגלל הענבה שלהם הם זכו להיבחר. יש פירוש ידוע שאומרים שכשמשה רבינו מגיע לארון הכהן, הוא אומר לו, ומשה רבינו בוש, הוא לא רצה לגשת לעשות את העבודה, אומר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. אז מפרשים, למה אתה בוש? לכך, בגלל שאתה מתבייש, נבחרת. לכך נבחרת, בגלל שאתה מתבייש, בגלל שאתה ענב. הם באו ואומרו, הנה, למה הקדוש ברוך הוא הניש את כוח ואת כל הלתו? כי משה רבינו ואהרון הכהן התפללו שהם יענשו. אהרון דווקא לא, הרמב"ן אומר על זה שאהרון תורה הוא, כל הסיפור הוא בכלל לא צד, זה לא מעניין אותו. אם הקדוש ברוך הוא יבחר בו, הוא יעשה את העבודה, אם לא, אז לא. אבל משה הרי נעמד ונלחם איתם, ואם בריאה יברא השם, ואם לא, לא השם שלך אני. זאת אומרת, משה רבינו נעמד ונלחם. אם ככה, הם כבר אין להם את הענבה. אם אין את הענבה, אז עכשיו הם כבר לא ראויים. מה הקדוש ברוך הוא מראה להם? מורה להם את המקל הזה. בתוך המקל יש לך גם את הפרח, וכשזה קטן קטן, גם את הציץ וגם את השקדים. נכון, היה, גם עכשיו, כשיש בו את השקד, עדיין יש בו את הפרח. גם עכשיו כשהוא צריך להתנהג בזרוק מערב התלמידים, כשהוא צריך להתנהג בגבהות, לנהל את העם, גם עכשיו יש בו עדיין את ההנהגה הזאת של פרח, שקטן וענב. אומר, יש במדרש, ויצא ציץ, שהשם שכתוב על הציץ נכתב על המטה. שם הוויה שיש על הציץ. מה זה הציץ? את הציץ לא מחביאים, את הציץ לובשים בגאווה על המצח. על מה הציץ מחפר? על עזות פנים. בדיוק לכן, לובשים אותו בצורה של עזות פנים. כן? לא, בוא נגיד עזות פנים, אבל בצורה של אבלתה. כאילו גאווה. והציץ מחפר על עזות פנים. כאן גם כן, על המטה הזה נכתב השם. נכתב השם שכתוב על הציץ. כמו ששם, יש ויגבל ליבו בדרכי השם, ויש מצב שצריך באמת להתנהג בעזות, צריך לבוא ולדרוש ולעשות ולא להסתתר. כך גם על המטה של אהרון, הענבה הזאת היא לא סתירה לדבר הזה. להנהגה הזאת של משה שהייתה עכשיו בסיפור של קורח. כן. נכון? יש פירוש מאוד יפה של רב מאיר שפירא מלובלין. הוא אומר על הפסוק, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, ושקותי חפי וכו'. אז הוא אומר בדרוש, והיה, הנה מקום איתי, כאשר מדובר על כבוד שמיים, על הכבוד של הקדוש ברוך הוא, זה מקום בשביל הקדוש ברוך הוא, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, תעמוד על הסלע, אל תתבייש, אל תהיה ענב, אל תסתפר, תעמוד ותלחם. והיה בעבור כבודי, כאשר הכבוד של הקדוש ברוך הוא עובר, זה כבר לא עניין של כבוד שמיים, זה לא עניין כזה, אז זה סמתיך בנקרת הצור, אז אתה יכול להתחבות בתוך המערה. ברור שזה לא פשט בפסור, כן? אבל בדרך רמז. שלושת השלבים. נכון. נכון, יש אצלו נכון, אבל בשקד זה הנה. למה באמת השקד? למה הפרי היה שקד? הרי יש הרבה פרות. נמשלו ישראל לרימון, לאתרוג, לתפוח, לגפן, חסר פירות לזית. למה דווקא שקד? אז יש פירוש מאוד מאוד יפה של הרב שלמה זלמן הכהן קוק. יודעים מי זה? אבא של הרב קוק. הוא היה שדר, היה הולך ואוסף כסף בשביל ישיבות ומוסדות. הוא עלה ארצה בסף ריש עין א'. אחרי שהבן שלו נהיה הרב של יפו, אז הוא עלה ארצה אחריו. הוא עם הבן שלו, הרב קוק מרחובות, הוא נכד שלו. הרי אחיין של הרב קוק. אז הוא פעם הגיע לחוץ לארץ, לעיר אחת, והוא היה ככה מסתובב, הוא הגיע לעיר ההיא, והיה שם מחלוקת קשה מאוד, בעיר. בעיר בחוץ לארץ, היה מחלוקת. הוא מגיע לשם, ושואלים אותו, נו, מה אתה אומר? כל אחד שנכנס לעיר, הרי צריך להביע דעה, לאיזה צד אתה שייך, כן? נזכר בזה, אני חייב להגיד את זה. יש ביטוי ביידיש, משפט שאומרים, החז מזנר. חזנים הם טיפשים. מכירים את הביטוי הזה? ביטוי מאוד מוכר. בשלב מסוים הבנתי שהם מאוד חכמים, החזנים האלה. תאר לעצמך שיש מחלוקת בקהילה בין הרב לראש הקהל. המחלוקת בוערת, כל אחד לוקח צעד, זה לפה, זה לפה. מגיע שבת אחת, הרב עושה סעודה אצלו בבית, קידוש לכל הקהל, והראש הקהל באותו זמן עושה סעודה לכל הציבור אצלו בבית. מה החזן עושה? הוא הולך לרב, הרב וראש הקהל הרי מוכרותיים משלימים, כן? הם הרי מסתדרים ביניהם, הקודקודים. מה יקרה אחר כך? אני אצא דפוק. למה? כי הראש הקהל יזכור שהחזן הלך נגדו, יעיף אותו הביתה, הוא יצטרך לחפש בו מקום אחר להתחזן. ואם אני אלך לראש הקהל, אני אחר כך אסתדר עם הרב. מה הם החליטו? החליטו להוציא על עצמם שהחזנים הם טיפשים. אם ככה אני יכול ללכת גם לרב, ובאותו זמן אני הולך גם לראש הקהל, בסוף אני את המקום שלי שומר. לפעמים כדאי מאוד להיות כמו החזנים הטיפשים. יש מחלוקת, אני לא יודע, אני הולך גם לפה, גם לפה, אני טיפש. אנא קורבי, זה הכי טוב. לא יודע מה שאתה רוצה, זה בסדר. באמת, שים לב גם עוד דבר, כן, זה דוגמה שראיתי באיזה אלון. הוא אומר, אתה רואה, הרייזת, כן? הרמב"ם חולק על הרמב"ם, הוא יכול לכתוב כל דבריו דברי הבל. אתה רואה עצמך שזה בחור ישיבה, אתה לא מת הרעבד, כל דבריו של הרמב"ם דברי הבל, והוא אומר, לא, הרייזת צודק. זה, תראי את השטויות, למה אף אחד לא אומר את זה? למה אף אחד לא מתערב? יואה, הרעבד כתב על הרמב"ם מה שכתב, ואני מצטט כשאני חוזר על הדברים, אז אני אומר את המילים האלה. אבל אני יודע שהרמב"ם נשאר הרמב"ם. אז למה כשיש מחלוקת ברבדים יותר נמוכים, אז פתאום הרב פלוני דיבר על הרב פלוני, אז אני כבר מתערב ומוסיף מילים שלי. אני אמור להתייחס לזה כמו שהרעבד דיבר על הרמב"ם, כל דבריו דברי אבל, אני יכול לחזור אפילו על המילים, אבל אני לא אוסיף מילה משלי. זה כבר יכולים להיות טיפש, זה כדאי. טוב, לענייננו, איפה אחזנו? טוב, עם הרב קוק, כן, הרב שלמה זלמן קוק. הגיע לעיר ההיא, היה שם מחלוקת, וכמובן שואלים אותו מה דעתך. אז הוא אמר, יש לי, אני רוצה להגיד במדרשה, נעמד שם והתחיל להגיד, מה הוא אמר? אמר, למה בפרשה שלנו, ויצא סית, ויגמול שקדים? למה שקדים? חסר פירות? אמר, תראו, יש משנה במסכת מעשרות, פרק א', פסוק, פרק א', משנה ד'. המשנה אומרת שם שיש שתי סוגי שקדים. יש שקדים שתחילתן מר וסופן מתוק, ויש שקדים שתחילתן מתוק וסופן מר. אמר, פה השקדים האלה הגיעו אחרי מחלוקת. אז הוא אומר, במחלוקת יש תמיד את שתי הסוגים. יש תחילתו מר וסופו מתוק, ויש תחילתו מתוק וסופו מר. כשאדם בא להתחיל מחלוקת, זה תחילתו מתוק. זה מאוד מאוד מתוק בהתחלה, ככה להריד דעה, להתערב, לצעוק, להרגיש חלק מהבלגן, מאוד נחמד. זה תחילתו מתוק, אבל תדעו לכם, זה כמו שקד, סופו מר. ויש לעומת זאת התנהגות אחרת של לעשות שלום, שזה תחילתו מר. לבשר למישהו אחר זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. כן, איך... אומרים שהגיע פעם כתב לרב, היה לו דיון עם מישהו אחר, שילם לו, לא שילם לו, בלגן. אמר לו, תשלם לו, 100 שקל, תשלם לו 100 שקל. אומר, בחיים לא, אמר, רגע, לפני שבוע היית עצמי עם פרה, עלתה לך 1,000 שקל. אמרת, ברוך מקדש ישראל, וויתרת. ועכשיו אתה ככה מתעקש על 100 שקל. אז אמרתי, ראה, 1,000 שקל הפך לא אכפת לי, אבל 100 שקל אליו זה לא. הוא אומר, זה כמו שקד, זה תחילתו מר, אבל סופו מתוק. זה מאוד משתלם. ולכן דווקא כאן אחרי המחלוקת, מה יוצא? זה יגמול שקדים. תחילתו מר וסופו מתוק, או תחילתו מתוק וסופו מר. זה המחלוקת והשלום. אבל יש עוד כמה פירושים, למה דווקא שקדים? רש"י, דבר ראשון, שכחנו, כן? רש"י אומר, מה זה שקדים? למה דווקא שקדים? למה שקדים? הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפירות. אף המעורר על הכהונה, פורענותו ממהרת לבוא. זה דבר מיוחד, כמו שמצינו באוזיהו, שניסה להיכנס גם כן להיות כהן, והצרעת זרחה במצחו. הוא קיבל מיד עונש של צרעת. מי שמערער... עוזיהו מלך יהודה. לא, יותר מוכן. מצאצאי בית דוד, אבל הוא החליט שהוא רוצה להיות כהן גדול, והוא קיבל את העונש הזה של צרעת. יש פה פירוש של הכלי יקר, והנה פרח מתי אהרון, הוא אומר, מה זה פרח מתי אהרון? רמז, כי לא למראה עיני האדם משפוט השם. כי אם נראה אחד, עץ יבש, בלי לחלוחית מים, תורה וחוכמה, הקדוש ברוך הוא מפריחו. וכן להפך, יכול להיות אדם שאתה רואה הוא חי, כולו מלא חיות, תורה וחוכמה, הוא יכול לאבד את הכל. ולעומת זאת יש אחד שהוא עץ יבש לגמרי, והקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכל. כלומר, מביא את הילקות, שהסיפור של קורח ואהרון דורשים את הפסוק הובשתי את לך והפרחתי את יבש. כביכול שאהרון היה יכול להיות עץ יבש, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו, אז הוא נהיה פרח, הפרחתי את יבש, וקורח היו בו את כל המעלות, אבל הובשתי את לך. הוא עץ לך, אבל הוא התייבש. אבל כל מה שהיה במקדש, היה עושה פירות, הוא ממשיך, הוא מעריך בזה. איך אהרון זכה בזה? אבל זה מזכיר לי פירוש של המדרש שמואל, שהתוספות יום טוב מביא, באבות פרק ג', במשניות שלה, בסידורים, זה משנה י' א', במשנה, זה משנה ת'. כתוב שם, רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. אומר המדרש שמואל, שהרי הגמרא בנידה אומרת שגוזרים עליו, על כל אחד לפני שהוא נולד, גוזרים עליו אם יהיה חכם או טיפש. זאת אומרת, מה זה חוכמתו מתקיימת? וחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. אומר שאפילו אם יראת חטאו קודמת, אפילו הגזרה שיהיה טיפש, מקיימים בידו חוכמתו. זאת אומרת, למרות שאדם נגזר עליו לפני הלידה, נתנו לו כמות של שכל, כאילו, איך אומרים, שחלקו את השכל הוא בא עם הזלג. במציאות אין לו שכל, זהו, נגזר עליו על הטיפה, לפני היצירה שלו, נגזר עליו שהוא יהיה טיפש. אבל מה, אם יראת חטאו קודמת, אפילו הגזרה נגזרה עליו שיהיה טיפש, מקיימים בידו חוכמתו, כדי אמרינן במסכת מגילה, לאוק מגירסה, שתישאר הגירסה, הלימוד שאדם לומד, סייעתא דשמיא. ואם חוכמתו קודמת, אף על פי ליראת חטאו, הוא לא לומד על מנת לעשות, הוא לא לומד כמו שצריך, אז מה קורה? הנה, אף על פי שהגזרה שיהיה חכם, מטפשים אותו, ואין חוכמתו מתקיימת, על האבון אשר חטא שלא למד תורה לשמה. זהו זה. זאת אומרת, תלוי, הכל תלוי בבן אדם. למרות שנגזר על האדם לפני שהוא נולד עם הוכחם או טיפש. עם אדם שקיבל חוכמה, קיבל חוכמה, אבל הוא לא לומד כמו שצריך, אז מה קורה? הוא נהיה טיפש. נהיה טיפש, זהו, אתה רואה, הבן אדם ברח והשכל. הוא נהיה טיפש. לעומת זאת, אדם שאין לו, אין לו, אין לו, הוא דפוק, אין לו שכל. אבל אם הוא ילמד, ויראת חטאו קודמת לחוכמתו, והוא לומד תורה לשמה, והוא מתאמץ, הוא יזכה, והוא יהיה חכם. איך הוא אומר? הובשתי עץ לך והפרחתי עץ יבש. יכול להיות, אדם הוא באמת עץ יבש, הוא מנותק לגמרי. בכל זאת הפרחתי. יש סיפור חסידי מאוד יפה, על נראה לי שמי סיפר את זה, אהרון מזיטומיר, אני לא זוכר, אל תתפסו אותי בשם. הוא סיפר את זה על הרב מאפטה, שהיה פעם אחת אברך צעיר שעבד עם גויים, ולאט לאט נסחף אחריהם, עזב לגמרי את הדת, התחתן עם גויה, עם הזמן הוא נהיה אדון של אחוזה, והוא היה התחתן עם בעלת האחוזה ונהיה אדון האחוזה. עכשיו מפעם לפעם היו לו הרהורי תשובה, אז היה יוצר, נתחיל ליצור קשר עם יהודים, וכל פעם שהמרשעת הייתה תופסת שהוא יוצר קשר עם מישהו מהקהילה היהודית, אז היא הייתה כמו איזבל אשת אחיו, הייתה דואגת שאותו אחד ימסרו אותו לשלטונות, שישב בכלא, למצוא איזה עילה לגרש אותו מהעיר, לשים אותו בכלא, להרוג אותו, וככה הצליחה לשמור עליו כמה שנים. טוב, אחרי תקופה, הבן אדם אבל התעורר מאוד, הלב שלו רצה, הוא רצה מאוד לחזור בתשובה, אז הוא מגיע לרב מאפתא, דופק אצלו בדלת בלילה, הרב אני רוצה ללמוד. הוא אומר, הולך, אין לי מה לדבר איתך. למה? הוא פוחד. הוא פוחד על, על האור שלו. אם המרשעת הזאת תדע הבן אדם הזה מגיע אליו, הוא יושב בכלא, אומר, לך מפה. הבן אדם בא לילה אחרי לילה, מתחנן ובוכה, תן לי, תכניס אותי אליך הביתה, תן לי תיקון, תן לי דרך תשובה, אני רוצה לחזור. הרב מאפתא לא מוכן להכניס אותו. עד שיום אחד הוא מאוד נבנד, הרב מאפתא אומר אותו, רואה את המקל שלי? אם המקל הזה יפרחו בו פרחים, אתה תוכל לחזור בתשובה. טוב, הבן אדם יוצא, והסיפור החסידי הולך, שהייתי תתחיל לפרוח. אז הרב מאפתא קרא לו חזרה, ואמר לו, אם ככה, אין, אסור לדחות יהודי, כל יהודי יכול לחזור. אבל באמת זה ככה, אבל גם לגבי לחזור בתשובה, אבל גם לגבי לימוד התורה, כמו שהוא אומר, גם אם נגזר על בן אדם שיהיה טיפש, הובשתי אצלך והצרחתי את יבש. ונזכה כולנו ללמוד תורה כמו שצריך, עד שנזכה לביאת משיח צדקנו. רבי חנן יובן הקשה, אינו רצוע, כדשבו חזק לישראל, לפי כך ריבון לנו תירו ומתכוי, שנאמר, אדוני חופי תלמן תתכוי, יגדיל תירו וידיר.